כיוון ששמו אותי בכאן בסד של זמן קצת, אז נצטרך להזדרז, בתקווה שנספיק את הרוב לפחות. אני רוצה להתחיל כאן באיזשהו מובן מהאמצע, ואחרי זה נחזור רק, מה שבדרך כלל אני לא עושה, לנסות להבין את המסגרת של היחידה שמדובר עליה כאן. אני אתחיל דווקא מהאמצע, מתחילת הכיבוש בעצם. אנחנו בהמשך נראה שבעצם היחידה כאן של כיבוש יריחו היא בעצם יחידה יותר גדולה, היא בעצם מתחילה במעבר הירדן ונגמרת בסיפור אחר. אז זה שסיפור אחן הוא חלק מסיפור יריחו זה די פשוט, זה סך הכל המשך ישיר. וגם סיפור האי שבא בעקבות אחן, זה ברור שזה... זאת אומרת, אני נניח עוד פעם, נתחיל מזה שאני נניח שהפרקים קראתם אותם, מכירים אותם, אחרת אין לנו מה לדבר. אם כן, אז האי זה גם איכשהו חלק מהסיפור, יש כמה מבנים לשוניים שמראים את זה. אנחנו נמצאים כאן בעצם במסגרת יחידה גדולה, אבל אנחנו נדבר, נתחיל כרגע, כמו שאמרתי, באמצע, אחרי זה נחזור ליחידה שיש לה חשיבות. אז אנחנו מתחילים בעצם, כרגיל, חלוקת הפרקים כאן, כמו במקורות אחרים, זה לא משהו. אז נתחיל מפרק ה', פסוק י"ג, שזה בעצם אפשר לומר איך שהוא, לפחות לפי דעת חלק מהמפרשים, אנחנו נראה בהמשך מה אנחנו רוצים לומר על זה. שזה חלק מסיפור הכיבוש. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו היה, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, עלינו אתה ונצרנו, ויאמר לו, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. טוב, קודם כל התשובה מאוד מוזרה, לא, לא מה? לא אנחנו, לא צרינו. זאת אומרת, מה?
לא
כמו שאתה חושב. הוא לא חושב, הוא נתן לו שתי אפשרויות. אז איזה
מש...
אז מה זה? אז מה הוא? אפשרות שלישית. אוקיי, יכול להיות שזו האפשרות השלישית, אנחנו תכף נראה. למה הוא חושב שהוא לצרינו? כי יש לו חרבו שלופה בידו. עכשיו, למה באמת חרבו שלופה בידו של המלאך? בשני מקומות אחרים שאנחנו מכירים חרבו שלופה בידו, זה לא סימפטי. מקום אחד זה בלעם. שהחרב שלופה כנגד בלעם, שם זה ודאי לא סימן טוב לבלעם. ומקום שני, יש לנו עם דוד במפקד, שם הלך חרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים, גם שם זה לא בדיוק סימן טוב. אז ברור שחרבו שלופה בידו כאן למלאך זה משהו מאוד לא טוב. אז למה חרבו של המלאך שלופה? מה הסיבה שחרבו שלופה? מה קרה שחרבו תהיה שלופה? כן, קרה כאן משהו מאוד דרמטי, שבגלל זה החרב שלופה. אז זה מוזר, תכף נדבר על מדרש חז"ל, אבל המדרש חז"ל עצמו בעייתי. דבר נוסף, ההמשך, אתה באתי, את מי זה מעניין? מה זאת אומרת, מה זה אתה באתי ולא מתי? מה זה בא לספר? זה נראה ממש מנותק מההקשר. בין אם הוא לצרינו, בין אם לא לצרינו, בין אם הוא אופציה שלישית, אבל אתה באתי זה לא רלוונטי לכלום. כן, זה לא מעניין, אם הוא בא עכשיו, בא קודם, זאת אומרת, ואם הוא הסתתר שם יומיים קודם. זאת אומרת, מה זה מוסיף לי המידע הזה? בהמשך, ההקבלה למתן תורה, וזה דברים ידועים, כן, שאל נעליך וזה, לא ניכנס כרגע לזה, אני אומר על זה כדברים בהמשך, אבל הפרשה שלנו, אין לנו פשוט מספיק זמן להיכנס לכל ההקבלות, הפרשה שלנו בגדול מקבילה לכמה וכמה פרשיות בתורה, אני אומר את זה ממש בראשי פרקים. זה מקביל לבריאת העולם, זה כתבו על זה כבר, כי ההקבלה נגדית, לזה אני פחות אתייחס, זה מקביל כמובן למתן תורה, לזה טיפה יותר נתייחס בהמשך. יש כמה וכמה פרטים שמקבילים, לא רק השל נעלך, זה היום השישה ימים וביום השביעי, יש כמה פרטים שבמשוך היובל, הם יעלו בהר מול היובל כאן, זאת אומרת יש כמה וכמה פרטים מאוד אופיינים שמקבילים בין הפרשה הזאת ל... למתן תורה. זה מקביל לפרשה שלישית גם כן, שהקישור שלה נראה קצת מוזר במבט ראשון, זה לפרשת המן. כן, גם בפרשת המן אנחנו נמצאים בשישה ימים וביום השביעי. בשתי הפרשות אנחנו מקבלים התקדשו, כן, התקדשו למחר, משהו דומה לזה. כן, ואכלתם גם כאן מעין התקדשו למחר, ביטוי דרך אגב די נדיר, הצירוף הזה התקדשו למחר. ובשני מקומות יש תופעה שגם היא מעניינת, נראים מספיק להגיע אליה. בשני מקומות גם משה וגם יהושע לא מדווחים על הכוונות של הקדוש ברוך הוא. בפרשת המן אנחנו יודעים שהעם מופתעים ביום השישי, פתאום יש להם לחם משנה. למרות שהשם איכשהו כנראה מיידע את משה בעניין הזה, משה לא רואה צורך להעביר את המידע הזה לעם. העם לא יודע, זאת אומרת פתאום ביום השישי הוא מקבל לחם משנה. גם אצלנו בפרשה לא כתוב לפחות במפורש שיהושע אומר לעם. הוא רק אומר להם, תשמעו, כשאני אגיד לכם את הזמן, אז תריעו. מתי יהיה הזמן? יום ראשון? חודש? לא, לא ידוע. כן? ואז מגיעה הפתעה, פתאום ביום השביעי יש הקפה 7 פעמים וכך הלאה. אז גם זה מוזר. אז בכל אופן, אלו 3 פרשיות מרכזיות שהפרשה הזאת מקבילה אליהם. אנחנו לחלקם, כפי שאמרתי, בעזרת השם, אם יהיה זמן, נתייחס אליהם. אני חוזר לשאלה שלנו, כן, ביחס למלאך, מה יכולה להיות הסיבה של החרב? אני חוזר כאן למדרש חז"ל המאוד מאוד מפורסם, כן, שהם גם ראו כמובן את הקושי הזה, אבל התשובה שלהם מאוד מאוד מוזרה, כן? כלומר, מוזרה לא בגלל התלמוד תורה שנמצא בעניין, אלא בגלל ההקשר, כמו שנראה עוד שנייה. למה החרב של המלאך שלופה? כי המלאך אומר לו, זה נמצא בגמרא בכמה מקומות, כן? כי המלאך אומר לו, אתמול ביטלתם תמידים, כן? מסיבה כזאת או אחרת, והיום ביטלתם תלמוד תורה. ואז מה עושה יהושע? מיד וילן יהושע בעמק, בעם, יש שם איזה בעיה בפסוקים, עוד שנייה נגיע לכך. אוקיי, אז יהושע מיד הולך ללמוד תורה. איפה כתובים הפסוקים האלו שיהושע וילן וילך יהושע בעם בעמק? איפה זה כתוב? בעין, נכון? בפרק ח', תראו שם, בפרק ח', פסוק ט', בגמרא יש שם פסוק שלא נמצא בתנ"ך, כלומר הגמרא מחברת 2 פסוקים כאן. יש כמה מקומות בש"ס, כמה וכמה מקומות שבהם הנוסח של המסורה לא זהה לנוסח שנמצא בגמרא, ודנו בזה כבר האחרונים, אני לא נכנס לזה בכלל. כאן הגמרא חיברה יחד את 2 הפסוקים, חצי מפסוק זה וחצי מפסוק זה. כן, השוואה של פסוק ט' וי"ג ששניהם ודאי מאוד מאוד דומים, והאמת באמת יש יצר הרע להשוות ביניהם. כן, רואים, הוילן וילך זה טעות כתיב נפוצה, והעם והעמק זה גם מאוד פשוט לטעות ביניהם. כלומר, מישהו קיצץ קוף. אז ממש, ושני פסוקים, מילים דומות, זה דבר מאוד שכיח בתורה, שיש כמה מילים שחוזרות בפער של כמה פסוקים. אז זה שאלה מעניינת, מה קורה כאן בעניין הזה, אבל לזה לא ניכנס בכלל. בכל אופן, זה נמצא, תסכימו איתי, הרבה זמן אחרי הסיפור של המלאך. היה בינתיים כיבוש יריחו, והיה אחרי זה את הסיפור עם החן, ואחרי זה היה סיפור עם האי, כיבוש האי, כל דבר כזה, לקח יום, כיבוש יריחו לבד זה 7 ימים, אחרי זה עוד יום, יומיים, קיצור, היה כאן 10 ימים, יותר, משהו כזה, שבוע, שבועיים, שנמצא בין הסיפורים. מה אומרת הגמרא? שכשהמלאך אומר לו, באתי על תלמוד תורה, אז המלאך, אז הוא מיד וילן יהושע בעמק, מיד יהושע הולך ללמוד. כן? מה זה מיד? שבועיים. לקח לו עד שהוא למד, אם אני לוקח את הפסוקים שם. זאת אומרת, על כורחנו, מה אומרת לנו הגמרא? שאני צריך לחבר יחד את 2 הסיפורים הללו. כי אחרת זה בלתי אפשרי. אני אומר, אני לא נכנס כאן לשאלה, תלמוד תורה מצדיק את זה, לא מצדיק את זה, אני אקח את הגמרא כמו שהיא אומרת. בגלל ביטול תורה, המלאך בא. אבל אם אני לוקח את הפסוקים שהגמרא מצטטת שם, אז זה שבועיים אחר כך, כמו שאמרתי. זאת אומרת שעל כורחנו אני צריך להזיז כאן משהו. או שאני מזיז את הפרשה עם יהושע אלינו, או שאני מזיז את המלאך לשם. או שאני מזיז את שניהם למקום שלישי, אבל זה לא משנה. כן? אז אין לי ברירה לעמדת הגמרא. למה הגמרא אומרת שצריך להזיז? המשמעות הרבה יותר פשוטה זה כמובן להזיז את הסיפור של המלאך, כי הסיפור של המלאך גם אצלנו נראה תלוש קצת מההקשר. כמו שאמרנו, ראשית לא ידוע, המלאך פתאום מגיע, אתה לא יודע למה המלאך אומר, המלאך מגיע ואין סיבה, ואתה לא יודע מה המלאך רוצה לומר. הוא אומר שאלנו עליך, אוקיי גמרנו, אז מה המלאך אומר לו? אז המפרשים אומרים שהמלאך אומר לו, ויאמר השם אל יהושע, ראה נתתי בידך. אבל זה ויאמר השם אל יהושע, זה לא המלאך. כן? זה לא קושי חזק, אבל זה מציק. כל סיפור המלאך נראה קצת תלוש כאן מההקשר. אז אם צריך להזיז משהו, הייתי מזיז את סיפור המלאך. לחבר אותו שם לסיפור של האי, אבל למה להזיז? מה הבעיה? למה חזל הרגישו כאן באיזושהי בעיה? מלבד השאלה ששאלנו, מה הבעיה של המלאך? למה חרבו שלופה בידו? אבל חוץ מהשאלה הזאת, למה, בעצם למה להזיז? אני אוסיף על זה עוד שאלה אחת, וננסה להתחיל גם לענות על חלק מהדברים. ויהי בהיות יהושע ביריחו. איך יהושע הגיע ליריחו? יהושע נמצא ביריחו לפני הסיפור הזה. העם נמצא בערבות יריחו. כן? אז עוד פעם, השאלות האלה הן שאלות לא חזקות, אבל הן מציקות. כן? וכל הכותרת הזאת היא כותרת מוזרה, והיא בהיות יהושע ביריחו. מה, איפה הוא יהיה? אם זה בגלל שהעם עלו לערבות יריחו, אז הוא נמצא כבר שם, אז לא צריך להגיד לי, והיא בהיות יהושע ביריחו. ואם הוא עבר משם לאיזשהו מקום, אז למה צריך להגיד לי, והיא בהיות יהושע? זאת אומרת, אז איך זה הגיע כאן פתאום ליריחו? לאיזה מקום הוא הלך? אז כל הכותרת הזאת, מי שאוזנו טיפה רגישה, כותרת שמוזרה. זאת אומרת, היא מחדדת את המוזרות בסיפור הזה עם המלאך. כן, יש כאן איזה סיפור עם מלאך, הוא נפגש איתו. דרך אגב, יש לנו כמה פגישות מוזרות כאלו במקרא, שיש קשר ביניהן. כן, יש את המלאך עם ציפורה, כן, שיש שם ברית מילה, גם לנו יש כאן ברית מילה ליד. כן, מיד סמוך, חרבות צורים פה ושם, כן... יש את הסיפור עם ציפורה, יש את יוסף עם איש, יש כמה סיפורים מוזרים של פגישה עם מלאך, וגם זה אחד הסיפורים המוזרים. כפי שאמרתי, הרקע לגמרי לא ברור. מה קרה כאן, מה המלאך רוצה, ומה זה עושה כאן. אני אקדים כבר את המאוחר, ואני אומר שלדעתי אכן הסיפור של המלאך לא שייך לכאן. כן? כלומר, הסיפור של המלאך הוא חלק מאחרי כיבוש יריחו. כן? אני תכף אנמק את הדברים, והשאלה שכמובן נצטרך לענות עליה, אני אומר כבר את השורה התחתונה, והשאלה שנצטרך כמובן לענות עליה, אם באמת הסיפור של המלאך, כמו שהראיתי שהגמרא גם חושבת כך, הסיפור של המלאך לא שייך כאן לסיפור, אז מה זה עושה כאן? אם זה באמת שייך לאחר כך, למה זה לא כתוב אחר כך? מה הסיבה שהכתוב לוקח את פרשת המלאך, עוקר אותה ממקומה ושותל אותה במקום הזה? זאת אומרת, מה רוצה הכתוב לומר לנו בזה שהוא שם את הסיפור של המלאך כאן, כן? זה בעצם הנושא שסביבו נעסוק. כדי להבין את הדברים הללו, אז אני אומר כמה מילים על הסיפור של אחן, כן? שהוא ברור שהוא חלק מהסיפור הזה. הרי התגובה של הקדוש ברוך הוא למעשה של אחן היא תגובה מאוד חריפה, הפסוק מפורסם, חטא ישראל מעל, קיצור כל דבר עלי אדמות עשו ישראל. מתברר לך מה כל מה שעשו ישראל, כן, תמיד במסגרת הוויכוח על תנ"ך בגובה העיניים, לא בגובה העיניים, מבין את הפסוק הזה. אומרים, תשמעו, הכתוב אומר, ישראל חטא ומעל ושם בחילה ועשה את הכל והכל. כולם מה ישראל עשה? בן אדם אחד מישראל, כן, לקח עדרת ועוד משהו. כן? אז הרי לך שהכתוב מאוד מקצין דברים. אני חושב שמי שאומר כך, מפספס כאן נקודה נורא מהותית. כן? עובדה שיהושע התייחס לזה הרבה יותר ברצינות לכישלון בעי. כן? ואם אדם אחד חטא, מה יעשו כל האנשים שנפלו בעי, מה הם השנים? אדם אחד חטא, האיש אחד יחטא, אבל כל העדה תקצוף, אז יש ערבות הדדית, בסדר? אבל אדם אחד, 600 אלף איש, העם אשר אנוכי בקרבו, כמו שמשה רבינו אומר, אדם אחד חטא. על אדם אחד מפילים את כל עם ישראל, ויהושע הרי לוקח את זה נורא קשה, את הכישלון בעי. הוא קורא את צמלותיו, והוא פה, והוא שם, הוא מגיב מאוד מאוד קשה לסיפור הזה. לעניין הזה. והעונש הוא גם עונש נורא חריג לאחן. לא רק שהורגים את אחן, הורגים את משפחתו וזה, זאת אומרת, העונש נורא חריג. הסיפור חריף. מה קרה? אי אפשר לבוא ולהגיד שזה משהו כל כך קטן, רק אחן גנב משהו. למה הקדוש ברוך הוא עושה גורל אצל אחן? הקדוש ברוך הוא לא יכול היה ללחוש ליהושע באוזן, תשמע אחן בין זה, בין זבדי, בין זה, הוא זה שעשה את המעשה. למה לעשות סיפור כזה גדול, לוקחים גורל ולמשפחות ולזה ולשבטים ולמשפחות וכל זה. למה לעשות את זה? מה הצורך, מה הצורך בגורל? למה שהשם לא יגיד ליהושע, יהושע יתפוס את החן בצד, יגיד לו תן תודה, בוא תגיד לי מה עשית. אז יש כאן ביאור אחד נקרא לו ציני לעניין הזה, וביאור שני שאני חושב שהוא אמיתי, כן? ביאור אחד ציני שיגיד, תשמע, אתם חושבים שרק החן לקח? כולם לקחו. כולם לקחו. אתה רוצה הוכחה שכולם לקחו? שים גורל, על מי שטיפול, הוא לקח. כן? אז זה תשובה אחת, תשובה אחת לגורל, כן? כי ואז ההצדקה, אז הביקורת של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל נורא ברורה, וזה באמת התוצאה מוצדקת, הוכיח התוצאה, הנה, בחרו אחד, נפל עליו. כן? מה הוא השם מסכן? לא השם, כולם לקחו אותו, תפסו. אסור להתאפס, זה כלל ראשון. אז זה כמובן ביאור קצת ציני לנושא הגורל, כן, ההבנה השנייה, כדומה הבנה הרבה יותר מתאימה לעניין של הגורל. ברגע שאתה מטיל גורל, אתה רוצה לומר, לא מה שאמרתי באופציה הראשונה שכולם לקחו, אבל שכולם יכולים היו לקחת. אתה מכניס, אתה יוצר כאן איזושהי סביבה רוחנית שאתה אומר, כל אחד ואחד מכם שייך בהגרלה. אתה רוצה לומר את זה, כמו בשני הסעירים ביום כיפור. אתה עושה הגרלה, כי כל אחד משני הסעירים יכול להיות סעיר להשם, סעיר להזזה. הגורל תפקידו, בעצם לומר, זה אותו דבר כמו הגורל בחלוקת הארץ. כל אחד מעם ישראל יכול אפריורית לקבל כל חלק מהארץ. אין חלק ספציפי שמגיע לשבט כזה או לשבט אחר. זו משמעותו הפשוטה לכאורה של הגורל. אם זו משמעותה הפשוטה של הגורל, אנחנו בעצם אומרים שיש כאן חטא ציבורי כללי של עם ישראל. מה החטא הציבורי של עם ישראל? אז לזה, לנקודה הזאת אני רוצה להתייחס. התשובה, בדרך כלל שנוצנים, שמתייחסים לפן הזה, אומרים, הנה, יש ביטחון עצמי מופרז לעם ישראל, עם ישראל מגיע לעי, כן, רואים את הפער בין המלחמה הראשונה בעי למלחמה השנייה, אין שום פרופורציה. מול איזה כמה יחידות שיוצאות לכבוש את העין, מול כל עם ישראל עם תוכנית מדוקדקת וכל זה. כן? אז אומרים, היה ביטחון עצמי מופרז לעם ישראל. הביטחון העצמי המופרז הזה התממש בזה שאחן לוקח את האדרת. אז ראשית הקשר לא לגמרי ברור, מה הקשר בין ביטחון עצמי לעובדה שאחן לוקח את האדרת, שזו שאלה, זו שאלה אחת. שאלה שנייה זה האם ביטחון עצמי מצדיק את העונש הזה. מה שאני רוצה לבוא ולטעון, ובהמשך ננסה גם להוכיח את הדברים הללו, שהבעיה מתחילה בסיפור יריחו. בסיפור בכיבוש יריחו יש איזושהי בעיה שורשית, כבר בכיבוש יריחו, למרות שעל פניו הסיפור נראה חלק. סיפור נראה נורא ברור. הטענה שאני רוצה לטעון שבכיבוש יריחו יש איזושהי בעיה שורשית. הבעיה השורשית הזאת מוצאת את ביטויה באחן כמקרה קצה, אבל הבעיה היא באמת בעיה של כולם. כלומר, לקיחת האדרת הזאת זה בעיה של כולם, לא רק של אחן. לכן כולם נענשים. ממילא המלאך שבא בעקבות החטא הזה של עם ישראל. הוא בא בעקבות החטא ואומר, יש חרבו שלופה בידו, ואם המלאך הגיע אחרי סיפור יריחו, הסיפור, אתה באתי, ויהושע נופל על פניו, נכון? הוא נופל על פניו כאן, ונופל על פניו בעי. אז יש לי כאן שתי נפילות אפיים, למה שיהושע ייפול על פניו בעי? הנה, יש את מלאך השם. מלאך השם מגיע, והוא מגיע אז לאחר הכיבוש של יריחו, כי הכיבוש יריחו לא היה נכון. הייתה שם איזושהי בעיית שורש, ואחן זה רק הקצה, הרמז, כן, החלק של הקרחון שנמצא מעל המים. אבל בעצם יש שם איזושהי בעיית שורש בכל הכיבוש של יריחו, ולכן המלאך מגיע. אם כן, אני אומר כבר את השורה האחרונה, מה שהזכרתי אותה קודם, למה סיפור המלאך מוצב כאן? למה הוא זז, סיפור המלאך, מאחרי כיבוש יריחו, ללפני כיבוש יריחו. בדיוק כדי לומר לנו שיש בעיה ביריחו. אילולא היה כאן סיפור המלאך, לא היינו יודעים שיש בעיה בכיבוש יריחו. ברגע שהסיפור של המלאך הוא זז למקום הזה, אתה בא ושואל את עצמך את השאלה, למה החרבו שלופה בידו? זה בין אם אני מזיז את הסיפור של המלאך ובין אם לא, אבל זו שאלה שמיד עולה. למה חרבו שלופה בידו? מה קרה? הפרשה הקודמת עוסקת במשהו מאוד חיובי. כן, יש שם, יש שם את ברית המילה, והיום הזה גלותי את חרפת מצרים מעליכם. כן, ועושים פסח, וישבות המן, הכל בסדר. מה רע בפרשה הקודמת? קשה מאוד לתלות משהו בפרשה הקודמת. אז למה יש חרב? ברור שאי אפשר להתווכח עם העובדה שחרב שלופה ביד זה לא טוב. ויהושע, כמו שאמרתי, מזהה את זה, עלינו אתה עם לצרינו. בא אליו כמישהו עם חרב, אז הוא מיד אומר, מה אתה עושה כאן עם חרב? למה חרב שלופה? אז יהושע כאן מזהה את הבעיה. אז הכתוב בעצם שם לנו כאן את סיפור המלאך בעצם כאיזשהו תמרור, כן? איזשהו תמרור שאומר יש כאן בעיה קשה בהמשך. שימו לב, הכיבוש של יריחו צריך לקרוא אותו בצורה מדויקת, כן? הסיפור הזה לא נראה במבט שני כמו שהוא נראה במבט ראשון. מבט ראשון הוא נראה נורא פשוט, סובבו כך וכך פעמים, החומה תיפול, תעלו, תכבשו, הכל בסדר. תקראו את הסיפור הזה עוד פעם ועוד פעם, ותגלו שהמופע שלו הוא בעצם מופע אחר. יש כאן איזושהי בעיה קשה. יש כאן איזושהי בעיה קשה. והבעיה הזאת היא זו שבעצם מביאה לכישלון בעי, עם זו שמביאה לאחן, ללקיחה של אחן, כן? והיא מתבטאת בזה. ולכן מה שהקדוש ברוך הוא אומר, שחטא ישראל וכו', זה נכון. יש שם איזושהי בעיה. רק כמו שאמרתי, הקצה של הקרחון זה מעל ישראל וכל זה. אבל זה בעצם שייך לכולם. מה יכולה להיות הבעיה שיש כאן? כדי להבהיר את זה, אני רוצה לומר, להתחיל מאחת ההקבלות שציינו אותה קודם, זה הקבלה למתן תורה. כן, ביחס למתן תורה. לפני שאני מתחיל להסביר את ההקבלה, שאלה אחת קטנה, במתן תורה יש פסוק, ושנים רבות קראתי כמובן את הפסוק הזה, והשאלה לא עלתה לי עד שלמדתי פעם נוספת את הסיפור הזה של כיבוש יריחו. כן, הקדוש ברוך הוא אוסר לעם ישראל לעלות להר סיני, נכון? מה יקרה לכל מי שעולה להר סיני? סכל יסכל או ירו יירא. מה פתאום? מה זה הדבר הזה? למה? הוא ימות במגפה, בסדר. אש תצא מלפני השם ותאכל אותו, בסדר. מה זה סכל יסכל או ירו יירא? מי יסכול אותו? מי יירא בו? יש שם פלוגת קשתים שנמצאת שם ותראה במי שעולה על ההר? יש כאלה מפרשים את הרגע שפרשו כך. אמרו שסכל יסכל יירא במיטת בית דין. כי הפסוק נורא קשה, זה לא דברים שאנחנו מכירים אותם ממקומות אחרים בתורה. יש אש, יש מגפה, יש כל מיני דברים כאלו, זה אופייני, סכל יסכל או ירו יירא. ומה זה או? אם אתה הקדוש ברוך הוא נותן אופציות, כן? מי שיהיה ימות, הקדוש ברוך הוא, מתי שהיה סיפור קורח, סיפור פה, סיפור שם, יש מגפה, יש אש, יש פה, יש שם, אין או. אז מה זה סכל יסכל או ירו יירא? והשורה התחתונה של התשובה שאני רוצה לומר היא עוד פעם ביחס להקבלה ליריחו, ואנחנו נחזור עוד רגע להקבלה הזאת. כמו שאמרתי, מה יקרה? העם צריך להקיף את יריחו במשך 6 ימים עד היום השביעי וכך הלאה, נכון? מה יקרה למי שיתקרב לחומה?
אנשים של יריחו.
מה יקרה למי שיתקרב לחומה של יריחו? סכל יסכל או ירו יירא, נכון? זה ברור. כל מי שיגיע לחומה לפני הזמן, זה מה שקורה. למי שמגיע זה חלק מהבעיה של כיבוש עיר בצורה, כן, שסכל יסכל או ירו יירא. זה חלק מדרכי ההתגוננות הפשוטים ביותר שיש בכל עיר בצורה. זאת אומרת, התורה כאן בעצם לוקחת משפט מיריחו. הדבר הזה מדהים אם זה נכון. כי אני נמצא כאן בקישור הפוך. זאת אומרת, זה שיריחו מתקשר לתורה, זה פשוט. כי יהושע בא אחרי התורה, ואז יהושע בונה על התורה ומתקשר לתורה. אבל זה שפסוק בתורה מתפרש על פי יהושע, כן, הרשב"ם מדבר על העיקרון, עיקרון מאוד מפורסם ברשב"ם, וחם הוא אבי כנען, כן? העיקרון שהרשב"ם משתמש בו, שאנחנו מסתכלים, בתחילת ספר בראשית, בתחילת הפרשה, כתוב שם וחם הוא אבי כנען, והפסוק מיותר. למה זה חשוב לי? אז אומר הרשב"ם, זה בא כדי להסביר את הכללה של נוח וכו'. אז זה עיקרון ברשב"ם, שהוא משתמש בו בהרבה מקומות, שיש מה שנקרא פסוק לפנים בלשונו של הרמב"ן. הרשב"ם מטרים, אומר שיש לפעמים, התורה נותנת נתוני רקע בתחילת העניין, כדי שלא יהיה לנו קושיות אחר כך. אז יש להם כאן אותה תופעה, אם זה נכון, לכן אני אומר את זה מאוד מאוד בזהירות. אני לא אבנה על זה, כי זה משהו מאוד קיצוני לאומרו. כן, בעניין הזה, אבל אף על פי כן הוא מאוד מושך את ליבי, בגלל שההקבלה בין מתן תורה ויריחו היא כל כך ברורה, ותכף נראה אותה, היא כל כך ברורה בכל כך הרבה פרטים, אז שההשוואה הזאת, התוספת הזאת, היא פשוט קומה מתבקשת. ואז בעצם יש גם באמת משהו מדהים, שכשהקדוש ברוך הוא נותן תורה, אז בעצם הוא חושב על יריחו כבר. עכשיו, שהדבר הזה לא יהיה זר בעינינו, העניין הזה לא יהיה זר בעינינו, אסור לשכוח שהסיפור של יריחו לא אמור להיות 40 שנה אחר כך. הוא אמור להיות שבועיים, חודש אחר כך, אחרי מתן תורה. הילולי חטא עגל, הילולי חטא המרגלים, הילולי פה, הילולי שם. אז כמה זמן היה לוקח עד שהיו נכנסים לארץ ופוגשים את העירה בצורה הראשונה? זה לא יכול להיות כמובן יריחו, יכול להיות כל עיר אחרת. אז הקשר בין מתן תורה והעירה בצורה הראשונה שעם ישראל עתיד להיפגש שם הוא קשר די מתבקש. וכיוון שהקשר הזה תכף נוכיח אותו הוא מאוד ברור, אז התורה עוד פעם רומזת לנו כאן בסך הכל יסקר יראה עוד כעוד רמז מטרים. אבל בזה אני גומר את זה, כיוון שהדבר, אם להגיד עיקרון כזה, יש עוד כמה דוגמאות לא הרבה שאני מכיר לפחות לעניין הזה. כן, אם זה נכון, זה באמת מדהים. כלומר, שהתורה באמת, יש לי רמז מהתורה לנח. זה שמפסוקים בתורה יש לי דברים כאלה, זה המון מקומות. כלומר, שהתורה מסתמכת על ידע שהיא תגיד בהמשך. זה קיים בהמון מקומות. כן, אני יודע מה, תיקחו תחילת פרשת ויקרא, שאומרים לך על שפך הדשן, שבעצם אתה יודע את הנושא של הדשן רק בפרשת צו. אז זה קיים בהמון מקומות בתורה. אבל כאן נדבר מהתורה לתנך, שהתורה מסתמכת על משהו שנדע אותו רק בנך. אוקיי, אבל בואו נעזור את השאלה הזאת, נחזור להקבלה. הקבלה בין יהושע, בין סיפור כיבוש יריחו למתן תורה. כמו שאמרתי, ראשית, מבחינה חיצונית, ברור שיש דברים שממש אופיינים שקשה להתכחש. השל נעלך שנעשה בחורב, כן, המשוך היובל, עוד פעם מילה די ייחודית, שמתי שבמשוך היובל הם יעלו בהר ובמשוך היובל העם עולה איש נגדו, כן, אז העלייה להר סיני שווה לעלייה ליריחו, כן, כלומר כאשר היובל תוקע, אז עולים בהר, אז עולים ביריחו. כן? והשישה ימים וביום השביעי, כלומר, כל הדברים האלו, יש עוד כמה פרטים קטנים, אבל זה ממש פרטים נורא ברורים. זאת אומרת, ברור שיש איזשהו קשר פנימי בין שתי הפרשיות הללו, בין כיבוש יריחו ובין מתן תורה. רק מה אומר הקשר הפנימי הזה? יש לי עוד פעם תופעה דומה בין שני המקומות, שאסור לך להתקרב עד שיינתן האות. אתה לא יכול להתקרב עד שהאות יינתן. זה נכון בשני המקומות. אבל השאלה באמת האם זה קרה או לא קרה. אני חוזר רגע למתן תורה. מתן תורה, אני דיברתי על זה בהזדמנויות אחרות, אז אני אומר כרגע את זה ממש בקצרה, את העניין הזה. מתן תורה, יש לי בעיה מאוד קשה. כן? הקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל כמה פעמים לא לעלות להר סיני. כן? אם היית קורא את האזהרות של הקדוש ברוך הוא, היינו מקבלים רושם שכולם נדחפים שם, נכון? צריכים שם כמה מחסומים מאוד חזקים להחזיק את האנשים, כי כולם נדחפים וכל אחד, כן, להבדיל אלפי הבדלות, הולכים להוציא אייפד חדש וכולם מחכים בתור שלושה ימים, כן, וכולם מתנפלים על החנות ברגע שרק ייפתחו הדלתות או משחק כדורגל, או כל אחד יבחר לו את מה שהוא מעוניין בו, כן, הדגמים ידועים. זו התחושה שעולה. אחרי שאתה קורא את הסיפור של מתן תורה, אתה מגלה כמובן תמונה הפוכה לחלוטין. שכל העזרות היו מיותרות לחלוטין. הקדוש ברוך הוא הבהיל את משה רבינו בחינם. נכון? ברגע שהעם רק מתחיל לשמוע את הכל, משה רבינו מוציא אותם, הם שומעים את הכל, אומרים לו, עזוב אותך, לך אתה תיקח, אנחנו נסתדר, אתה תביא לנו. נכון? זה מה שהם אומרים לו. כלומר, כל הדחיפות, כן, שהיא אמורות להיות כביכול, אין מה לחשוש להם בכלל. לא רק שאין מה לחשוש, כולם בורחים. כן, אם צריך משהו, משה רבינו צריך לנסות לשכנע אותם. אומר להם, לא, זה לא ככה, והשם בר, אחרי מיד, בפסוקים מיד אחרי מתן תורה. כן, משה רבינו צריך לדבר על ליבם בעצם. כן, אז יש שם איזושהי תופעה שהיא תופעה פרובלמטית. זאת אומרת, מצד אחד הקדוש ברוך הוא מצפה שתהיה התנפלות רבתי על הר סיני, ומצד שני, מה שקורה זה בדיוק ההפך, כולם ברוכים. והיחידי שנשאר שם לתפקד זה משה רבינו. אז זה מה שקורה בהר סיני. מה קורה ביריחו? מה המצב שקורה ביריחו? ואני רוצה לטעון שביריחו קורה איזשהו מצב הפוך. כלומר, עוד פעם, הסיטואציה הראשונית היא אותה סיטואציה. אומרים לכולם, אל תסתובבו מסביב, אל תדחפו. אל תדחפו. הם נדחפים. כלומר, בדיוק ההפך ממתן תורה, אולי כלקח ממתן תורה, כן? הם נדחפים ומנסים להיכנס ליריחו, בצורה כזאת או אחרת, תכף נראה את זה. זאת אומרת, יש כאן תופעה מצד אחד מקבילה למתן תורה, מצד שני הפוכה ממתן תורה. וכשם שהיא שלילית, התופעה במתן תורה היא תופעה שלילית, העובדה שעם ישראל בעצם לא מוכן לעלות אל הר סיני, אז אותה תופעה היא שלילית כאן בכיוון ההפוך, העובדה שהם רוצים לעלות לפני הזמן, או שהם באיזושהי צורה כן, פועלים בצורה לא נכונה. כאשר מדובר, אני אומר עוד מילה על הר סיני, כן, ואחרי זה ננסה לראות את הדברים שאמרתי כאן בתוך הפסוקים ביחס ביחס לכיבוש יריחו. כאשר מדובר בהר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, במשוך היובל הם יעלו בהר. מתי עתיד למשוך היובל? מתי זה עתיד להיות? הרי אנחנו נמצאים עכשיו עוד לפני מתן תורה, בפרק י' בפסוקים של לפני מתן תורה. ואנחנו נמצאים בשלב שמזהירים את העם. אל תעלו להר סיני. נמצאים בשלב של לפני מתן תורה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא פתאום אומר למשה, במשוך היובל הם יעלו בהר. מתי ימשוך היובל? עוד 40 יום? זה צריך להגיד עכשיו? שעוד 40 יום, כשהיובל יימשך, כן, הם יעלו בהר. בשביל מה להגיד את זה עכשיו? אבל השאלה עוד יותר חזקה מהשאלה הזאת היא, בשביל מה להם לעלות בהר אחרי 40 יום? יש איזה יתרון לעלות להר אחרי 40 יום? אין שום יתרון, נכון? אנחנו אפילו לא יודעים איפה זה הר סיני, למרות שהקיסרית שם חשבה שהיא יודעת, כן, התגלה עליה, לא יודע מי, כן, והיא החליטה שהיא יודעת איפה הר סיני, אנחנו לא יודעים איפה הר סיני. זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים, פרושו של דבר שאין שום משמעות לעלייה על הר סיני, נכון? אין שום משמעות. ברגע שהשכינה הסתלקה, אין שום משמעות לעלייה על הר סיני. אז בשביל מה להגיד, במשוך היובל הם יעלו בהר? מה, לספר להם שיש עוד ג'אבל שהם יכולים לטפס עליו? למה זה חשוב? זאת אומרת, אם השכינה מסתלקת משם, אין אינטרס לאף אחד לעלות להר. לא חסרים הרים בסיני. חסר לו איזה מצוק לטפס עליו. אז ברור שצריך להיות כאן איזשהו אינטרס לעלות. אחרי 40 יום האינטרס נעלם, השכינה הסתלקה. אלא אם כן אמרו נאמר לא. כאשר היובל ימשוך צריך לעלות להר סיני. זאת אומרת, מתוכנן איזשהו שלב, ומעבר לזה לא ניכנס כרגע, כי זה דורש לימוד של הפרשה שם, מתוכנן איזשהו שלב שבו עם ישראל יעלה להר סיני. יעלה. הוא לא יגיע לאיפה שמשה רבינו הגיע, ולא יגיע לאיפה שהכהנים, ואהרון, ונדב ואביהו, וכל זה, הצילי בני ישראל. יש שלבים. כן, בקבלת תורה יש שלבים. אבל חלק מהשלבים הללו כרוך בעליית עם ישראל להר סיני, ובפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה חלק ממתן תורה. והחלק הזה לא יתקיים. כן, החלק הזה התפספס כתוצאה מזה שעם ישראל ברח. כן, סרב לשמוע. זה נושא לשיעור אחר, שדיברתי עליו פעם, אני לא אריך ברור, אני רוצה להביא את זה כניגוד לעניין שלנו. זאת אומרת, כמו שהיה פספוס במתן תורה לכיוון אחד, אצלנו בסיפור של כיבוש יריחו, יש פספוס לכיוון ההפוך. כלומר, עם ישראל כאן שמה התרחק וכאן מתקרב יתר על המידה. כן? וזה בעצם מה שבא המלאך לומר. ההתקרבות הזאת של עם ישראל בעצם מלמדת על איזושהי בעיה, והבעיה הזאת היא זו שמביאה לאחן ולאי וכל הדברים האלו, ובכמה דקות שנותרו נשתדל לראות את הדברים, לפחות בראשי פרקים לנסות לשכנע אתכם. אם אני מסתכל, אפשר לחלק, אין לנו עוד פעם מספיק זמן לראות את זה, אבל אפשר לחלק את המהלך כאן של כיבוש יריחו לארבעה חלקים. הציווי של השם ליהושע, הציווי של יהושע לעם, הביצוע של ביום הראשון, הביצוע ביום השני. כן? יש כאן בעצם ארבעה שלבים שמעניין להקביל ביניהם. אבל אנחנו נתחיל לראות את זה. הציווי של השם, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, הקף את העיר פעם אחד, כה תעשה ששת ימים, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני אהרון, וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. למה לוקחים את השופרות שישה ימים? שמה לוקחים את השופרות שישה ימים? לתקוע, נכון? שמה לוקחים שופר בשביל לתקוע? נכון? לכאורה. אז למה כתוב ביום השביעי והכהנים יתקעו בשופרות? ומה הם עשו שישה ימים?
אפשר להבין שזה מוסף גם על השישה ימים.
יכול להיות. למרות שזה לגמרי לא ברור, כן? העניין הזה תכף נראה אותו גם בהמשך, כן? אולי כבר נראה את זה כדי לשכנע שלא להכניס ספקות. תראו את הציווי של יהושע בפסוק ו'. ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים ויאמר להם, שאו את ארון הברית ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון השם. ויאמר אל העם, עברו וסובו את העיר והחלוץ יעבור לפני ארון השם. ויהי כאמור יהושע אל העם, כאן זה כבר הביצוע. ושבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים, עברו ותקעו בשופרות. זה הביצוע. אבל בציווי של יהושע, כתוב שיתקעו בשופרות? אנחנו משלימים, והבעיה, תמיד אני מזהיר מזה, של ההנחות הנסתרות שלנו. ברור לנו, כן, זה מה שנקרא באקדח המעשן, שכן, שאם מופיע, כן, איזה פריט בחלק הראשון של איזה הצגה, אז כנראה יש לו משמעות בחלק הרביעי. אז אנחנו אומרים, יש שופר, למה מחזיקים שופר? כדי לתקוע. ברור שמחזיקים שופר כדי לתקוע. ואני מסכים עם זה לחלוטין. מחזיקים שופר בדרך כלל כדי לתקוע. אבל כאן הקדוש ברוך הוא אומר להם, קחו שופר ואל תתקעו. ביום השביעי תתקעו. כן? ביום השביעי צריך לתקוע. שישה ימים אל תתקעו. כן? ושאלה שכמובן שאלת, אז למה לקחת שופר ולא לתקוע? מדוע לקחת שופר ולא לתקוע? מישהו זוכר איזה מקרה דומה לזה שיכול להיות איכשהו דמיון לסיפור של לקחת ולא? יכול להיות, לא אני מכוון, אבל לקחת חפץ ולא לעשות בו דבר.
מתה.
למה לקחת מתה אם לא להרביץ בו? ועוד למשה רבינו יש את המי מריבה הראשונים כהוכחה לכך. יש מתה, מרביצים, בשביל מה יש מתה? וברגע שמרביצים במתה כשלא צריכים להרביץ במתה, אז יש בעיה. בלי קשר לשאלה, מה בדיוק הייתה הבעיה שם אצל משה? אבל זה ברור. הטעות של משה מובנת. זאת אומרת, יש לנו אותה סיטואציה. לוקחים מתה ולא מרביצים בו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, על זה אין ויכוח. בפרשה שם של מי מריבה השניים. משה לא צריך להקות במתה, על זה אין ויכוח. אז למה אתה לוקח מתה? כדי לא להקות איתו. זה אומר משהו, זה לא משנה לנו כרגע מה, אבל היא ההקעה במתה, היא החשובה. אז אתה אומר, יש לי בשופרות בדיוק אותה סיטואציה. אומרים לך כך לכהנים, קחו את השופרות, אבל אל תתקעו בשופרות, אל תתקעו בהם. ביום השביעי תתקעו בשופרות. ואני אשאל את השאלה בכיוון ההפוך, כמו שאני רגיל לומר, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לומר לכהנים, לקחת את השופרות ולא לתקוע בהם שישה ימים, וביום השביעי לתקוע בשופר, הוא היה כותב את הפסוק הזה אחרת? את הפסוקים שקראנו קודם. פסוק ד'. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה לומר, קחו את השופרות ואל תתקעו, ביום השביעי תתקעו. הפסוק היה נכתב בדיוק כמו שהוא נכתב עכשיו, נכון? אז מניין לנו שזה לא באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר? קחו את השופרות ואל תתקעו בהם. רק אנחנו צריכים להסביר, למה לא לתקוע? אבל זה מה שכתוב כאן. ההשלמה האוטומטית שאנחנו משלימים, שאנחנו שומעים שופר, לוקחים שופר ותוקעים בשופר אוטומטית, מה עוד שהכהנים עושים את זה אחר כך, אנחנו משלימים אוטומטית, אבל זה בדיוק מה שמסוכן. וזה בדיוק הטעות של העם. אבל לא רק זו הטעות של העם, כי זמננו באמת קצר, כן? תראו, בפסוק ח' משהו שצריך מאוד לצרום באוזן. הרי מה הקדוש ברוך הוא אמר לעשות? שהכהנים יישאו שבעה שופרות לפני הארון. כן? זה מה שהשם אמר. תראו איך זה כתוב בפסוק ח' ביחס לביצוע. והיא כאמור יהושע אל העם, ושבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני השם, עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית השם הולך אחריהם. רואים מה התהפך כאן?
התייחסות היא לארון.
הקדוש ברוך הוא רודף אחרי החלוצים. במקום שיגידו שהארון הולך והם הולכים לפני הארון, הארון נמצא במרכז, הם הולכים לפניו, אבל נקודת ההתייחסות היא הארון, הפכנו כאן את נקודת ההתייחסות. הארון רודף אחריהם. הדבר הזה כמובן צועק. בוודאי, בוודאי. צריך להשוות, אני לא יהיה לי זמן, זה השוואה ארוכה. אבל בשלב הזה של היום הראשון, כן, היום הראשון שעושים פעולה, יש הבדל בין היום הראשון ליום השני, יש הבדל מי עושה את הסיבוב, כאן זה החלוץ, כאן זה העם, יש כמה הבדלים, אין לנו זמן להיכנס לכולם. אבל הדבר הזה כמובן צריך לצרום באוזן. הארון שהולך אחריהם זה בעיה. יש כאן איזושהי בעיה, והבעיה הזאת מצטרפת לכך שהם תוקעים בשופר. כיוון שהגבילו אותי בזמן, אז אני אומר את השורה התחתונה, מה אני יכול לעשות. כן, אני אומר את השורה התחתונה, מה הבעיה? כשהקדוש ברוך הוא, למה בעצם הקדוש ברוך הוא מארגן שכיבוש יריחו יהיה בשבת? לדעת הגמרא במקרה הזה, לא כתוב מפורש, למרות זה די מתבקש, שישה, שביעי, יום השביעי, מתבקש זה בשבת. הגמרא לא אומרת מזה, אדרידתה אפילו בשבת, החומות יורדות בשבת, כן? למה צריך בשבת? למה שבשבת עם ישראל לא יושב וינוח, כן, וזה? למה בשבת לארגן את הכיבוש? דווקא ביום הפחות מתאים לעניין הזה. למה להסתובב שישה ימים, כן, וביום השביעי שזה יקרה? אפשר לעשות את זה יפה ביום שלישי, כן, ולא לחלל שבת. אז יש כאן אמירה כמדומה נורא ברורה. למה יש חרם ביריחו? יש כל מיני תשובות לשאלה הזאת, אבל אחת התשובות היותר ברורות היא שזו פעולה של הקדוש ברוך הוא ולא פעולה של האדם. יש תשובה נוספת שזה תרומה, ראשית החרם, כל מיני תשובות, יכול להיות בהחלט שכמה מהן נכונות. בכל אופן לענייננו, זו תשובה די ברורה. הקדוש ברוך הוא כבש את אשר יורישך להבדיל, כמו שאלוהיך אותו תירש, כמו שאומר, כאן מה שהקדוש ברוך הוא, זה שייך לקדוש ברוך הוא. אז תן לקדוש ברוך הוא, ואתה לא יכול לקחת כלום. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אמירה שכיבוש יריחו צריך להיות על ידי הקדוש ברוך הוא, כי ארץ ישראל ניתנת לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. מה קורה כאשר אחן לוקח את החרם? הוא אומר, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה פעולה שלנו. זה בעצם האמירה. כלומר, בין אם אחן התכוון לזה במודע, בין שלא במודע, העובדה, יש כאן לקות בתפיסה שהקדוש ברוך הוא זה שכבש את יריחו ולאדם אין חלק בזה. ושזו הסיבה שבשלה אסור לקחת כלום. אז אם אחן לוקח, אז הוא מממש וכך את האמירה, לא הקדוש ברוך הוא כבש את יריחו, אנחנו כבשנו את יריחו. הקדוש ברוך הוא בדיוק את זה רוצה להכניס לתודעה של העם. מה עושה העם? העם תוקעים, הכהנים, העם תוקעים בשופרות. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם שישה ימים לא עושים דבר. בששת ימי המעשה, שאלו הימים שאתם צריכים לפעול, ששת ימי המעשה, אל תעשו כלום. איך תתבטא העובדה שהם לא עושים כלום? מה הציווי המקורי של הקדוש ברוך הוא? לא שהעם מסתובב. העם בכלל לא מסתובב. הציווי של הקדוש ברוך הוא זה שאנשי המלחמה. אנשי המלחמה מסתובבים מסביב. אני לוקח כאן גדודי חיילים שתפקידם להילחם, הם מצטיידים בכלי ששימושי בקרב, שופרות, שזה חלק מההודעה על התחלה, על התקפה ונסיגה וכל הדברים האלו. הם עושים את כל הדברים האלו, הולכים, עושים את הסיבוב ולא תוקעים בשופר. האמירה היא אמירה מאוד חזקה, שבזה אתם לא פועלים, זו לא פעולה שלכם, זה פעולה של הקדוש ברוך הוא, זו לא פעולה שלכם. זה מה שצריך להיות ביריחו. מה עושים העם? העם מסתובב. לא רק אנשי המלחמה, הם נדחפים. לא רק שהם מסתובבים, הם תוקעים בשופרות. בזה שהם תוקעים בשופרות, הם בעצם פוגעים בדיוק בנקודה הזאת. ולכן מה שאמרתי, שאחן פשוט מחזק את העובדה הזאת. אחן הוא הקצה הפירמידה. הבעיה היא בעיה של כל עם ישראל, והמלאך שמגיע עם חרבו שלופה בידו בא על רקע נכון. הוא רואה את ההתנהגות של עם ישראל, ועל רקע ההתנהגות הזו, כן, חרבו שלופה בידו. התיקון בעצם של העניין הזה, זה בעצם שעם ישראל מכיר בעובדה מטפל באחן, והתיקון היותר נכון, זה בעצם המלחמה בעי, שלזה לא נוכל להיכנס כרגע. אז אם כן, מקבלים כאן איזושהי תמונת ראי למתן תורה, המכנה המשותף בין השניים שמתן תורה ומתן ארץ ישראל שניהם באים בהקבלה. גם מתן עם ישראל, לזה לא נוכל להיכנס עכשיו, כן, חז"ל הוסיפו שהמכות גם היו שבעה ימים, זה לא כתוב. כן, רק במכת דם, אבל זה, חז"ל הוסיפו בכל המכות את זה. כן, כלומר, יש כמה דברים שניתנים על ידי שבעה ימים. בין השאר תורה וארץ ישראל, שניהם צריכים להינתן על ידי שבעה ימים, ובשניהם, כן, אין שותפות לעם בשלב הראשון, וצריכה להיות שותפות לעם בשלב השני. במתן תורה העם צריך לעלות בשלב השני, וביריחו העם צריך לעלות בשלב השני. במתן תורה זה לא יתממש, ביריחו באמת הם עלו בשלב השני, הבעיה שהם עלו כבר לפני כן. התחילו את הסיבוב לפני כן, תקעו בשופר לפני כן, הם טיפלו לפני כן, וכך קצת, כן, כאן הורידו מהתפיסה הבסיסית, שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה שנותן את התורה, והוא זה שנותן את ארץ ישראל. ואידך, זיל גמור, גם ביחס לארץ ישראל, גם ביחס לפרשה. שנה טובה.